מה?
יביא לרב משהו שלא היה פה?
לא בסדר, חשבתי על אור חדש שהמר"ן מסביר, אבל בסדר. אז אנחנו בפסוק ו? אז מה אתם לומדים מהפסוק הזה?
הוא לא כתוב בפסוק פשוט.
אה, כן, אז הנה אנחנו בחור כרפס ותחלת אחפוז בחבלי בוץ וארגמן על גדילי חסף ועמודי שש מיטות זהב החסף על רצפת בת ושש לדר וסוחרת. אז מה אתם
ממשיך בכיוון ההתחלתי שאדם שהוא עסוק בלהראות אין לזה סוף, כי הוא משתגע לסוף כל דבר עמודים ככה ו...
זאת אומרת, זה חשוב לו כל הפרטים האלה.
כאילו הוא מלך וזה הוא מתעסק ב...
טוב. נכון, מה עוד?
עוד שני זה היופי שהוא מצליח לשים לו בפרטים.
למה זה חשוב לכתוב לנו את כל זה? אז אחיה אומר חשוב כדי להראות לנו שמי שמשקיע את החיים שלו בשטויות אז הוא נכנס כבר עד הסוף לכל הפרטים של השטויות. צד שני, למה כותבים לנו את זה? בסדר, זה שהחשברוש המהר"ל מסביר באור חדש. אבל קודם כל יש את הפשט, כמו שאמרת, פור, כרפס ותכלת. פירוש שכתוב לפי פשוטו, היו עמודים של כסף ושש, ותלה עליהם בדים, חור, כרפס ותכלת, צבעים שונים. היו תלויים בחבלים של בוץ וארגמן, והיו שם מיטות של זהב, כסף, על רצפה מאבנים טובות, הכל בסדר. אבל זה הפשט, אבל למה חשוב להגיד לנו? יש לך לדעת כי סעודת הרשע הזה כאין דוגמה של מעל. כל כוונתו היה לעשות כאין ציור העולם. כל מה שאני עושה בסעודה הזאת, בהמשך הוא יגיד שזה כמו, רוצה להיות כאין המשכן. עשה זה, כמו שעל המשכן. ושכנתי בתוכם מדנים ועמודים וקלעים, כך עשה אחשוורוש הכל, שהם מלכותא דארעא כן מלכותא דרקיע. יכול מה שגורם להשראת שכינה אצלו זה גורם להשראת טומאה. יש שם חצר וגינה וביתן, כמו שיש חצר וקודש וקודש קודשים. בסדר, מה אנחנו לומדים מזה? מה רש"י אומר, חור, כרפס ותכלת, מיני בגדים צבעוניים פירס להם למצעות, מרוקמים בפתילים של בוץ וארגמן ומיטות וקרקעות מאבנים טובות. למה זה חשוב לנו? מה אנחנו לומדים? זה לעומת זה.
כמו שהמדרש ומר"ן מסביר קודם על בגדי כהן גדול,
לא בידי כהן גדול ממש, אבל זה עניינם של הפרסים, הכבוד שהם צנועים. זה המהות פה שמשחקת בפרשה, במדינה. הוא לא מתגלה רק בגודל, אלא גם בגיוון של המינים, כאילו, כל אחד בהרמוניה, כאילו, בכל אחד. הרבה לבושים.
אז באמת, במגילים הישרים, הוא, על פי הארי הקדוש במידה רבה, הוא אומר שכל הפסוק הזה בא ללמד על זה שהעולם הזה יכול ליצור איזה סוג של, כמו שהמהר"ל אומר, כמו שדניאל אומר, זה לעומת זה, יש כאן איזה סדר מאוד מרשים. המציאות של העולם הזה, מי שנכנס אליה, כמו שאחיה אמר קודם, אז זה מאוד מרשים, זה מאוד מושך את הלב, זה תופס מקום מאוד מרכזי בחיים שלנו. אפשרות להשקיע את החיים ליפות את המטבח ולקנות ריהוט יפה מתקופת לואי ה-18 וזה לא, כאילו יש אנשים שחיים מתוך רצינות תהומית של הסכום שלהם והקערות חרסינה שלהם ומאיזה תקופה זה וזה מיוצר בסין ואיפה קנינו את זה ו... יכול כל פרט, הבית שלהם הופך להיות איזה סוג של בית מקדש כזה. זה לא בית מקדש להשוואת שכונה, אלא זה מקדש לעבודה זרה. חור, כרפס, ותכלת, אחוז בחבלי בוץ, והרגמן, הגליל חסף. כל הפירוט הזה בא להגיד לנו, אפשר להשקיע את כל החיים בזה. אפשר להימשך אחרי מציאויות של חומריות, חומרנות. אפילו הרצפה עשויה מאבנים טובות. יכול, איזו רצפה מדהימה יש לנו, משהו עולמי. אנחנו בכלל שוכחים שרצפה זה מקום שצריכים לדרוך עליו, וזה הופך להיות גם כן איזה משהו בפני עצמו. יושבים עם מדריכה לתכנן את הבית, ופתאום מתחילים לגלות שאנחנו נמשכים אחרי פרטים כאלה שוליים וטיפשיים, וזה מה שחשוב לנו. זה... מאיזה תוצרת זה, ומאיזה תוצרת זה, ומאיזה תקופה, ובאיזה סגנון. אז זה הכוח של החשברוש. זאת הוא יצא לזה ממציאות שהעולם הזה הוא מאוד משמעותי. חוץ מזה, כמו שראינו כבר, הרצון שלנו יכול לשתף פעולה עם החשברוש היה רצון לא טוב. למה הרצון לא טוב? אז יש מי שאומר זה בגלל שהוא עשה את כל המשתה על הרקע של גלות ישראל שלא חוזרים לארצה. אבל הרי הקדוש אומר שבעצם זה שהוא עושה משתה, הוא בעצם משפיע לנו שפע. ראינו זה שהחשברוש רוצה להיות מקור השפע שלנו. רבותיי, אתם גמרתם, השפע שלכם מעכשיו עובר דרכי, וכל צורות השפע שיש לנו, יש כאן שבע בחינות של זכר, שבע בחינות של נקבה, חור, כרפס, חלת, חבלבוץ והרגמן, ויש לנו מיטות, זהב, חסף, רצפה, בת, שש, דר וסוחרת, ושבע בחינות כאלה ושבע בחינות כאלה, שזה הבחינות של כל צינורות השפע עד לטומאה. זאת אומרת, השאלה ממי אנחנו מקבלים שפע. וזאת שאלה שתמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כי לפעמים נדמה לנו שלקבל שפע זה מה שחשוב. בסוף החשברוש מעביר שפע, הוא נותן לאנשים לאכול אוכל כשר ויין בהשגחת הבדץ, כאילו הכל בסדר. רק הבעיה היחידה זה שהוא מקור השפע. אתם הולכים לאיזה, הזמינו אותנו פעם לברית מילה שהייתה במרכז הרפורמי בירושלים. את מישהו, והוא דאג שהכל יהיה קשר בהשגחה מעודרת, כביכול הכל בסדר, מבחינת קשרות הכל טוב, רק מי שמשפיע את השפע שם זה הרפורמי. כביכול, לא נכון ללכת לשם. הכנסייה מארגנת סעודה לכל בחורי הישיבות, הכל בהרגחת הבדה, לא ללכת, כי מאוד משמעותי מי נותן לנו שפע. בסוף כשאנחנו מקבלים שפע ממישהו, המהר"ל אומר שכשיש משפיע ומושפע זה יוצר ביניהם אהבה, אחדות. ואת אם מישהו משפיע לנו שפע, אנחנו מתחילים לאהוב אותו, ולכן צריך להיות ערים גם כשאנחנו מחנכים מי נותן את השפע, מי נותן ממתקים לילדים שלנו, מי נותן לנו שפע. האם אנחנו רוצים לקבל שפע מהאנשים או מקבוצות או מתנועות שהן שליליות? לא. ולכן יש דיון מאוד גדול, האם מותר לקבל מנוצרים אוהבי ישראל כסף? הם משפיעים שפע, בחורי ישיבות. אז דיון לא פשוט. מה, אתה מקבל מהם שפע, אתה יוצר איזה סוג של אחדות איתם, של הערכה, של כבוד, של חיבה. הם הופכים להיות צינור השפע, והם כביכול מעבירים צינורות כמקובל, חור, כרפס, תכלת, הכל בסדר. הבעיה היחידה זה שהם מקורי שפע.
מה המקום
נכון
של
היופי
בחיים?
של?
של היופי בחיים.
אומרים
שדירה
נעה וכלים
נעים, כן,
מה שאתה חושב. אנחנו מאוד בעד יופי. אתה חוזר לדבר הראשון שאמרנו. היופי הוא דבר חשוב. ההרמוניה היא דבר מאוד חשוב. חשוב שיהיה יופי, שתהיה הרמוניה, שתהיה התאמה. הנקודה המרכזית בחיים שלנו זה מה עושים עם הכלים. זאת אומרת, כשיש כלים יפים ודירנה והכל בסדר, השאלה מה עושים עם זה, מה התוכן, מה הנשמה של הדברים. ברגע שהמטרה הופכת להיות הכלי, אז היופי הופך להיות נזם זהב באף חזיר. נזם זהב זה מאוד יפה, אבל אישה נאה ושרה טעם, כאילו אתה מתחתן עם אישה חס ושלום שהיא יפה, אבל האישיות שלה על הפנים, אין שום ערך ליופי שלה. אנחנו רוצים שהדירה תהיה נאה, שהשולחן יהיה נאה. השאלה מה תכלית הדירה ומה תכלית השולחן. אז חשברוש יודע לעשות את זה כך שאנחנו נחשוב שהכל טוב, הנה זה יפה. וכל היופי הזה מאבד את הערך ברגע שהמקור של השפע זה הוא. כי הוא יש לו מגמות אחרות, יש לו רצונות אחרים, אידיאלים אחרים. כן, בחינת החול ושתוק עם אחר נמות. ואת האידאל זה ליהנות מהעולם הזה, וכל מה שקשור לתוכן רוחני לא מעניין. כן? אז צריך להיזהר, כשאנחנו נפגשים עם השפעה לתוך כלים, גם אם הם כלים מאוד יפים ונחמדים, צריך להיזהר. לכן אנחנו נמנע מלהיכנס לכל מיני מקומות מאוד יפים. ומי אומרים, מה, ראית איזה כנסייה יפה, אתה יודע איזה יצירות אמנות יש בתוכה. אבל שמעתי אנשים שאומרים, מה רע בזה? בדיוק זה מה שרע בזה. זה כלים יפים, פור, כרפס, רצפות בת ושש, ועדר וסוחרת, הכל טוב. רק התוכן שאליו אנחנו מתחברים דרך הכלים הוא תוכן שלילי. ולכן צריך תמיד להיות ערים לזה. וזה לוקח לנו גם למקומות כמו כביכול סרטים חינוכיים וכל מיני דברים כאלה, צריך הרבה זהירות בזה. למה? כי התוכן הפנימי, הלבוש הוא לכל לבוש מוסרי, יפה, נופים יפים, אנשים נחמדים. אבל התוכן הפנימי הוא יכול להיות נוצרי, יכול להיות... אז אנחנו נרצה למנוע את זה מעצמנו או מהילדים שלנו.
יש
מקום
להסתכל על
התאוות
שאדם אומר,
הרצון
שלי
להיות
יפה,
אני
רוצה יש מקום להסתכל עליה כבעצם תאווה יותר מעודלת, יותר מזוקפת בעצם. אני אומר, זה עדיין תאווה, אבל זה לא איזושהי התנפלות גסה על החומר.
לגמרי, לגמרי זה יותר מעודל. היופי הוא בחינה יותר עליונה בנפש. יש בנפש תאווה לזלול. היופי זה תאווה יותר פנימית, יותר מזוכחת, זה רוח בנפש, שנה יותר מפותחת. שוב, עדיין, אם זה המטרה, להיות בנפש, זה מאבד את כל התכלית.
בעיקר הבעיה שהחשבורוש בא לומר שעכשיו הוא מבית השפע במקום הקדוש ברוך הוא, או עצם זה שאנחנו משפע ממטרות לא לעלות.
עצם העובדה שהשפע עובר דרכו, זה הבעיה. מעובדה עכשיו השפע עובר דרכי, לא משנה אם זה כן מהקדוש ברוך הוא, לא מהקדוש ברוך הוא. ברגע שהשפע עובר דרך צינור תמה, אנחנו לא מעוניינים. לכן חז"ל אומרים מי שנמצא בחוץ לארץ הוא עובד עבודה זרה בטהרה, כמו שאומרת הגמרא. מה פירוש? הוא מקבל שפע, הקדוש ברוך הוא, דרך אמצעים שלילי, דרך סבל אומות העולם. זה לא נכון, לכן לא נכון לגור בחוץ לארץ. מי שאומר מה ההבדל, אני לומד תורה, כל השפע שאתה מקבל הוא דרך סבל אומות העולם. לכן זה לא טוב. זה עוד כאילו מישהו צדיק לומד תורה והכל, עדיין אומר, יש לנו בחיים הרבה מאוד הזדמנויות שאנחנו צריכים לעצור ולשאול מה מקור השפע, מי המשפיע, מי הנותן לנו. וזה לא דווקא בתרומות, חינוך, מציעים לך אל המוסד החינוכי שאתה תנהל לקבל ערכה מדהימה של לא יודע מה התנהגות בכביש, שאתה אומר, לפעול מצוין. בסדר, זה התנועה רפורמית מהרבה. אל תיקח. זה ממש מגמתי. הקרן החדשה לישראל, היא מציעה המון דברים טובים. הומניות, ערכות חינוך, יש להם מערכת חינוך שהם רוצים לבנות. הם מציעים המון דברים מאוד יפים, מאוד עשויים בטוב טעם. רק שזה הקרן החדשה, אל תיקח. זה היה חשוב. אבל הוא אומר, זה קשה, כי לפעמים אנחנו מבטרים על חור, כרפס, התחלת, החוץ וחמלי בוז, והרגמה, חבל. כאילו, ממש בא לנו לקבל את זה. אל תיקח. אבל יש בזה את כל צינורות השפע וכל הבחינות הטובות, אל תיקח. נהנו מסעודתו של אותו ראש. אל תיקח.
אין זמנים בהיסטוריה, תקופות בהיסטוריה שהמהלך האלוקי דווקא צריך לבוא דרך רישיון עולות העולם, בריאה ויש, או הצלת בלפור, כמה דברים שאולי עניינם שסוג של שפע או לפחות פתח לשפע עובד דווקא דרכם, לא בשביל שיהיו שותפים למהלך, אפשר להבין את זה.
אנחנו במגמה, אם מי שנמצא בחוץ לארץ, מה יעשה, יקפוץ לים? וזה מעובדה שבחוץ לארץ הוא מקבל שפע דרך סבל אומות העולם. היינו שם 2,000 שנה. זה לא האידאה, תיזהרו. אז זה בני אותו דור, אצל החש לראש, הם בחוץ לארץ. בסדר, אז תמעיטו בכמה שאתם יכולים לקבל שפע מהגוי. לכן יש דיון גדול, האם מותר לקבל צדקה מגוי. זה חילול השם. יש דיון, האם מותר לך ליהנות מארוחה של גוי. לא. אל תאכל, פיתם אסור, יינם אסור, גבינות שלהם אסורות. למה? אתה מקבל שפע ממנו, אתה מתחיל להיות חבר שלו. חבר במובן של אהבה, לא במובן של לעזור לו להיות בן אדם טוב. ולכן אנחנו צריכים להיזהר מהשפע. עכשיו, זה שהקדוש ברוך הוא מכוון את הדברים שאנחנו רואים בגלות, מה שחייבים, חייבים. אז אם הקדוש ברוך הוא מכוון שיהיה רישיון של כורש, טוב, צריך להבין למה, אבל כמו שאברהם אבינו שואל את נר אשכול וממרים לעשות ברית מילה, אנחנו רוצים שגם הגויים יגידו שזה מה שהם רוצים, רוצים שגם כורש יגיד שאני רוצה שעם ישראל יישב בארצו. זה מגמה שלמה שהגויים יגידו, אנחנו חשוב לנו שתשבו בארצכם. אבל שוב, בחיי היום יום צריך הרבה זהירות מהשפע שעובר למרות הרושם הגדול שהוא עושה. אז צריך להיות נבונים בעניין הזה. אז למשל, האם מותר לקנות בגד של ג'וזף קאופמן? הוא יהודי. טוב, לא יודע. משהו של גוי. מותר, כי אתה לא מקבל שפע ממנו. זה מסע ומתן, מסחר, בסדר, אתה יכול לקנות. אתה יכול לקנות מכונית פז'ו. זה שפע מגוי, זה לא שפע שם גוי שילמת. אבל אם גוי בא ומציע לך מכונית מתנה, מה בעיה? ואת לקבל מתנות מהגויים זה בעיה, גם אם זה מתנות ממש נחמדות, לקבל שפע מהם זה בעיה, בין במערכת החינוך, בין בבית, בין בסרטים, ספרים, כל ספר ממש מוסרי, כאילו מישהו כתב ספר מדהים, נחמד, כאילו עטוף בכל העטיפות הנכונות, רק שהמשפיע הוא נוכרי. תבדקו טוב טוב אם נכון להשפיע את השפע, זה בכלל לא בטוח, זה עלול להיות נזק ממש חינוכי. זה שאתה מקבל את השפע או ילדים שאתה מקבלים את השפע דרך זה, זה בעייתי. לכן השאלה איך מגיירים את כל הדברים, זה לא פשוט. זה לא, למשל, היה תלמיד חכם גדול שהיה אצלם בבית ספר שקרא הנסיך הקטן, אז הוא נתן את זה לאשתי כשהיא הייתה ילדה מתנה, כי הוא אמר אני לא מחזיק בבית ספרים כאלה, כי זה שפע, נכון, ספר מאוד אפשר ללמוד ממנו המון, אבל אני נגד הספר הזה, כי זה שפע שמגיע מסנדק זיו כזה, אני לא מוכן לקבל שפע אצלי בבית מגוי שיעביר שפע חינוכי מאוד, לא רוצה. זה ממש הולך למקומות, אנחנו על טהרת ישראל, זה כבר השיקול שכל פעם צריך לשקול, מה אנחנו כן, מה אנחנו לא, באיזה אופן, עד כמה הנוכחות של ה, נקרא לזה התומעה כאן נמצאת. יש ספר אחר שנקרא פוליאנה, מישהו קרא פה? לא קרא. ספר לכאורה מאוד חינוכי, ילדה קטנה שכל מה שקורה לה היא תמיד מנסה לראות בית אח שמח ולהיות שמחה, לכאורה מאוד חינוכי, רק שכל הזמן מוזכר שמה שאת כל זה היא למדה מאבא שלה הכומר. לאורך כל הספר הנצרות חוגגת, כביכול הנצרות היא שורש השמחה בעולם. כמה אתם רוצים שהילדים שלכם יתלהבו מהנצרות? אז ספר לכאורה מאוד נחמד, אז עדיף שתספרו לילדים שלכם סיפור, תבססו אותו על זה, אבל אולי לא טוב שהם יקראו את הספר.
מה זה? מה
הבגויים
פעמים?
יש חוכמה בגוי, בהחלט,
זה לא שפע חוכמה.
בסדר, אני אומר, אם גוי ייצר את ה-MP3 הזה, צורה למור, לא רק שתאמין, אתה יכול גם להשתמש, זה כלים יפים, כלים נעים, תשתמש, אבל זה לא, צריך להיזהר שהכלי הזה, האם הוא מבטא איזשהו שפע שעובר אליך דרך הדרך? לא, יש שם חוכמה, אבל אמונה זה התוכן הפנימי? לא. זאת אומרת, יש כלים, יש חור, כרפס, חלק, מלא כלים, מצוין, תאמין, תאמין במובן הזה, זה בסדר, יכול להשתמש בזה, זה לא מפריע לך לאמונה באשם. איזה נעליים יש לך? תוצרת, לא יודע מה, אין שום בעיה, אתה יכול להשתמש, חוכמה בגויים, תאמין. אבל אם בא אליך גול אומר, אתה רוצה נעליים מתנה? תיזהר. למה? למה אתה רוצה מתנה מגול? אז שוב, לכן אני אומר, זה מסובך, כי לכאורה יש דברים שאולי אנחנו נגיד, זה לא מתנה פיזית, אלא זה מתנה חינוכית. אולי זה יותר גרוע.
אפשר להאמין שהמציאות הזאת היא בעיקר
מציאות
של גלות, זה מציאות מתוקנת, כמו מלכות שלמה, אז יש לקבל שפע
מכל המלך. שוב, אנחנו לא, גם שלמה המלך לא אמור לקבל שפע מעובדי עבודה זרה בהודו. למרות שהוא שלמה המלך, אנחנו לא אמורים לקבל מהם שפע, אנחנו אמורים להיות מחוברים לריבונו של עולם, אנחנו לא זיקוקים למטווחים, בין אם זה שפע רוחני שזה פשוט, בין אם זה שפע מוסרי, בין אם זה שפע גשמי, לכן זה מכוון אותנו. עכשיו כל אחד יצטרך תמיד להתמודד עד כמה הוא מוכן לקבל שפע. נותנים המתנה, הגיעו ליפנים הבאים, ישבו כמה שעות, תודה רבה, השאירו מתנות, לקבל או לא לקבל, זאת אומרת נתנו, אני לא זרקתי להם את זה, אני לקחתי, הלכו, עכשיו מה עושים עם זה? זורקים לפח? מה לעשות עם המתנות? יש לי עניין שאצלי בבית יהיה תלוי קישוט על הקיר של עובדי עבודה זרה של אר פוג'י? לא, אני יודע. אני אומר, צריך תמיד להתבונן על הדברים ולחשוב, אנחנו מעוניינים לקבל שפע מאמונה בכל דבר. אז הפסוק הזה בא ואומר לנו, שימו לב, אחשוורוש עושה פה דבר, כמו שהארי הקדוש אומר, זה ממש כנגד כל צינורות השפע שיש בעולם. מכוון. אפילו כנגד המשכן אומר המערב. מכוון. ושכנתי בתוכה, מכוון. כאילו בא ואומר, הנה אני נותן לכם שפע כמו שאתם רגילים. כאשר למהדרין עם הצינורות שאתם רגילים, עם הכלים הכי טובים. נהנו מסעודתו של אותו רשע, התחייבו כליה למקום. צריך להתבודד על זה, לא לרוץ וקבל שפע מהגויים. גם היום, מדינת ישראל, האם היא צריכה לקבל תרומות מארצות הברית? לא. למה? כי זה הופך אותנו לתלותיים בארצות הברית, ובדעות שלהם וברצונות שלהם. לא. אז זה המחלוקת שהייתה על השילומים מגרמניה. האם מקבל את השילומים מגרמניה או לא? יש שם עוד כמה סיבות לדיון הזה. כאילו שהם הרגישו שהם יצאו ידי חובה, הם שילמו כזה. אבל למה שם היה מקום לקבל את זה? כי זה הפיצויים על הנזק בפועל, זה לא מתנה. יהודים גנבו להם את כל הרכוש להם, העבידו אותם בפרך, שלמו, כמו שכשיצאנו ממצרים, שלמו. מה פירוש? ושאלה אישה משכנתה, למה? עבדנו פה 210 שנים, לא שילמתם, לקחתם לנו כל מה שעלנו, שלמו. זה לא מתנה, בסדר? אבל עכשיו מה שארצות הברית נותנת לנו, למה הם חייבים לנו משהו? למה הם צריכים לתת לנו? אם הם קונים מאיתנו דברים, זה בסדר. אנחנו מספקים להם מידע והם משלמים על זה, אז לא קוראים לזה, איך קוראים לזה? תמיכה ביטחונית, לא זוכר לתת לנו.
סיוע.
סיוע ביטחוני. לא רוצה שום סיוע. אני מוכן לקנות, אתם רוצים לקנות מאיתנו, נמכור. אבל לא שזה יהיה בגדר של אנחנו הנדיבים עוזרים למדינה הענייה והמסכנה. לא. אז גם בחיים האישיים, גם בחיים הלאומיים. בוקר טוב.